פעם קודמת, מה שזכור לי, עסקנו בכיבוש רבים, אני צודק? כיבוש רבים. הסברתי את היסוד של בית דין הגדול כמייצגו של עם ישראל, ודיברתי על זה שכיבוש רבים זה רק מדעת רוב ישראל, והדרך לשאול את רוב ישראל זה דרך לשאול את הסנהדרין. אני מדייק שעל זה דיברתי? מה? ככה נראה לי. ודיברתי גם הרבה דברים במציאות הישראלית ביחס ליסוד הזה של הכיבוש רבים, מצד הקונצנזוס שלצערנו הרב נפגע בחלק ממלחמות ישראל, אף על פי שבהתבוננות של אחריות, אז דווקא ראינו ש... ברוב מלחמות ישראל, הפכות הקונצנזוס בין הקואליציה לאופוזיציה, תמיד היו חריגים, אבל אני חושב שזה מייצג מאוד מאוד את העניין של זה הכיבוש רבים. הייתי רוצה להביא עוד מחלוקת אחת בשביל להשלים. יש מחלוקת כאשר יוצאים למלחמת הרשות, את מי שואלים? לפי הרמב"ם במלחמת הרשות שואלים את בית דין הגדול, ולפי הרמב"ן אורים ותומים ובית דין הגדול. אורים ותומים ואת בית דין הגדול. לפי הרמב"ן זה גם תורים ותומים. אני חושב טוב, זה חוזר לכל היסוד של כיבוש רבים. אני עכשיו רוצה לדבר על עניין חידוש הסמיכה, שעל זה נשתברו הרבה מאוד קולמוסים על חידוש הסמיכה, מכיוון שאין אדם נורמלי שלא תאב שיחזור שיהיה גוף שעם ישראל כולו מקבל שהוא יקבע את דבר השם. מה שקורה היום שהתורה נהיית כאלף תורות, זה הרי דבר שלא מתקבל על הדעת. לא מתקבל על הדעת. והשאלה, איך אפשר לחדש את הסמיכה? כי הסמיכה התנתקה. ובלי חידוש הסמיכה אי אפשר לחדש את הסנהדרין. זאת השאלה הבסיסית, שזה היה בזמן רבי יוסף קארו, היה פולמוס גדול, ורצו למנות את רבי יוסף קארו, ביעקב ברב, למנות אותו ולסמוך אותו, וגדולי ירושלים, המהרלב"ח ועוד, התנגדו למהלך. ועל זה יש קונטרסים שלמים. בתקופות האחרונות היו כמה מגדולי ישראל שגם כן ניסו את הדבר הזה, אבל זה לא תפס שום תאוצה.
למה התנגדו?
מיד. הרמב״ם בהלכות סנהדרין, פרק ד' כותב ככה. אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה, או בית דין של שלושה, צריך שיהיה אחד מהן סמוך מפי סמוך. משה רבינו סמך יהושע בידו, שנאמר ויסמוך את ידו עליו ויצווהו. וכן השבעים זקנים, משה רבינו סמכם, ושרתה להם שכינה. ואותן הזקנים סמכו לאחרים, ואחרים לאחרים. ונמצאו הסמוכים איש מפי איש עד בית דינו של יהושע ועד בית דינו של משה רבינו. כיצד היא הסמיכה לדורות? לא שיסמכו ידיהם על ראש הזקן, אלא שקוראים לו רבי, ואומרים לו, הרי אתה סמוך ויש לך רשות לדון, ואפילו דיני כנסות. אין קראו אלוהים, אלא בית דין שנסמך בארצי בלבד, והם אנשים החכמים הראים לדון, שבדקו אותם בית דין של ארצי, ומינו אותם וסמכו עליהם. כלומר, הרמב״ם מבטא דבר מאוד פשוט, יסוד הסמיכה היא קשר למשה רבינו. בואו נזקק את ההגדרה על פי מה שלמדנו השבוע גם כן, מה שדיברתי בשיעור כללי. במעמד הר סיני ניתנה תורה שבכתב, וניתנה תורה שבעל פה. אבל תפקידם של חכמי ישראל להמשיך את מעמד הר סיני. להמשיך את מעמד הר סיני ולגלות את דבר השם על פני מימד הזמן, על ידי דרישת התורה. אמרתי לכם שפעם אני כתבתי דבר תורה כל שבת בדף של מקור ראשון, ואז העורכת החשובה כתבה, אני כתבתי שדבר השם מתגלה על פני מימד הזמן, ואז היא שינתה לי, כתבה שחכמי תורה שבעל פה מתאימים את התורה לזמן. אני לא אסתיר שכעסתי מאוד, ואמרתי לה, אם בשבוע הבא לא תהיה מודעת אבל בעמוד הראשון, שזה נעשה על דעת העורכת, אתם לא מקבלים ממני אף מילה יותר, כך אמרתי. ולזכותה הגדולה של העורכת, עשתה כבקשתי, הייתה מודעת אבל ככה בעמוד הראשון, לא בעמוד למטה, שזה נעשה על דעת העורכת, ואני כתבתי שזה מגלה דבר השם. הפער בין תורה אלוקית של אמת לכפירה וכחוט השערה, תדעו לכם. ואחת הבעיות הקשות שיש לנו בעולם, שבגלל הרפורמים איבדנו את חיות התורה במלואה. תפקיד סנהדרין גדולה זה באמת לדון ולדרוש את התורה ולגלות את דבר השם הפנימי עד הזמן. עכשיו, ברור שזה צריך להיות קשור למשה רבינו, כמו שגם דיברתי על פער אלים דבר של ציבור, ודיברתי על שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שראש הישיבה הוא שקוראים אותו חכם נשיא, והוא העומד תחת משה רבינו. אני חושב שכל הדברים האלה זועקים ומובילים אותנו לכיוון, אני חושב שזה כיוון מאוד יסודי, שבית הדין הגדול הוא המשך מעמד הר סיני. עכשיו, אם יש נתק ממעמד הר סיני, קרי, אם סמוך סמוך, פי סמוך, פי סמוך עד משה רבינו, זה ברוך מאוד גדול. השאלה איך אנחנו חוזרים ויוצרים התקשרות חדשה למעמד הר סיני. זאת השאלה המאוד מאוד בסיסית. יותר מזה, התפיסה של השמיכה לקשר למשה רבינו, אנחנו מוצאים הרבה מאוד פסוקים שמשתפים את השכינה בדיון בית הדין. אדוני ניצב בעדת אל, והגישו אדוני ולאלוהים, עד עולים יבוא דבר שניהם, אשר הראשון אלוהים, כי משפט לאלוהים הוא, כי לא לאלוהים תשפטו, כי לאדוני וימחם דבר המשפט, זה בדברי הימים, ועמדו שני אנשים אשר להם הריב לפני השם. בקיצור יש לנו הרבה פסוקים, הרמב"ן באמת אצלו עניין השכינה בדין מאוד מאוד מרכזי, ואני חושב שגם לדעת הרמב"ם, היסוד של התקשרות למעמד הר סיני, התקשרות לתורת משה, הוא אחד היסודות. ולכן, אם נוצר נתק בשמיכה, ואנחנו יודעים את זה שרבי יהודה בן בבא שמח ואחרי זה פסקה השמיכה, והשליחו אותו וכולם ברחו ודקרו אותו ועשו אותו כקברה, מחדש הרמב״ם בהלכות סנהדרין פרק ד' הלכה י' א' חידוש עצום מסברתו. כידוע, כל ספר הרמב״ם יש לו מקורות. העיסוק מיום חתימת הרמב״ם ועד היום זה למצוא מה המקורות לרמב״ם. זה אחד העיסוקים. דעו לכם שמבחינת לימוד טועים כל אלה שלומדים את הסוגיה, ואז על פי הסוגיה מחליטים מה הרמב״ם אמר, ואז מקשים על הרמב״ם. לא כך צריך ללמוד את הרמב״ם. הרמב״ם נכתב על מנת שנוכל להבין אותו בלי שום מקור אחר. אני מוכן להתחייב, הוא כתב דברים ברורים בהקדמה ליד החזקה. דברים מאוד ברורים. אבל מאידך, כל דברי הרמב״ם יש להם מקורות. והרמב״ם עצמו באיגרת כותב שהוא הצטער שהוא לא כתב, כי עכשיו יש דברים שגם הוא לא זוכר. כי הלכה אחת לפעמים מצויה, וזה נכון, הרמב״ם הרי עשה סדר מופתי, אבל הלכה אחת יכולה להיות בנויה ממשנה, מגמרה בברכות, וגמרה בשבת, וגמרה בקריטות, ומכל אלה ביחד הוא עשה הלכה אחת, ולעניות דעתי צריך לדעת שהרמב״ם הוא ספר שנכתב, זה לדעתי נס שאין כדוגמתו, לקחת ש"ס מבולגן, בלי שום אינדקס, בלי שום פרויקט השו"ת, בלי שום אין משפט נר מצווה, בלי שום כלום, ש"ס שנראה כמו מגילה אחת מההתחלה ועד הסוף, ולקחת ולהפוך את זה לרמב״ם, כאשר אתם לא תוכלו להראות לי שהלכות מטמאי משכב ומושב פחות הומוגן עם הלכות שבת. לא נכתב אף ספר בתורה שבעל פה ברמה הזאת של אחידות הומוגנית שכוללת הכל כמו הרמב״ם. לא נכתב אף ספר. אין אף ספר שנכתב בשלמות הזאת. זו תופעה שלא מהעולם הזה. מקרים בודדים ביד החזקה, שהרמב״ם מסיק משהו בסברה, הוא כותב, נראים לי הדברים, יראה לי. זה הלשון שלו. מה? כל דבר שהוא לא כותב נראים לי, יש לו מקור, ואנחנו צריכים לחפש מה המקור. גם הרמב״ם כותב את זה שצריך לחפש מה המקור. צריך גם להבין את דעתו. אני אגיד עוד הערה, והערה חשובה, שכאשר אני רוצה להבין את הרמב״ם, וזה מה שאמרתי קודם, אני לא יכול ללמוד את הסוגיה, להחליט מה הרמב״ם הסביר בסוגיה, ואז להקשות על הרמב״ם. בדרך כלל, מה עשו חלק גדול מפרשני הרמב״ם? למדו את הסוגיה, למדו את תוספות, למדו את הרמב״ם, ואז הקשו על הרמב״ם. אבל הרמב״ם בכלל, מי אמר שהסוגיה הזאת היא המקור שלו? ואם הסוגיה הזאת המקור שלו, מי אמר שזה הפשט? לכן צריך לדעת סדר הדברים. למי שרוצה ללמוד רמב״ם בשכל ישר, קודם ללמוד את הרמב״ם בלי כלום, בלי פרשן ובלי כלום. בדרך כלל לא תמצאו חוסר שלמות הגיונית ברמב״ם. אחרי שעשיתם את זה, צריך לבוא ולשאול מה המקור שלו, ואיך הוא בער את הסוגיה הספציפית הזאת, או אולי הוא חלק עליה, שזה דרכו. מי שילמד ככה ימצא שכל ישר מאוד גדול. אז הרמב״ם כותב, נראים לי הדברים, שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אלו סומכים ויש להם לדון דיני כנסות, ויש להם לסמוך אחרים. אם כן, למה היו החכמים מצטערים על הסמיכה כדי שלא יבטלו דיני כנסות מישראל? לפי שישראל מפוזרים, אי אפשר שיסכימו כולן. ואם היה שם סמוך, מפי סמוך, אינו צריך דעת כולם, אלא נדן דיני כנסות לכל, שהרי הוא נסמך מפי בית דין, והדבר צריך הכרע. זה לשון הרמב״ם. כלומר, הרמב״ם אומר לנו שיש יכולת לחדש את הסמיכה, אם מה יהיה, יסכימו כל החכמים שבארץ ישראל. דרך אגב, יש הרבה שטוענים לרמב״ם, מכן בגלל שהוא לא מנע את מצוות יישוב ארץ ישראל, ארץ ישראל היא לא פקטור ברמב״ם. זה שטויות והבלים. שאלת מניין המצוות היא שאלה מרתקת שצריך לדון בה. ברור שלרמב״ם ארץ ישראל מרכזית, הנה הלכה ויש עוד הרבה הלכות. רב צבי יהודה בזמנו הוציא פעם חוברת בגודל כזה, ואסף את כל ההלכות ברמב״ם שרואים שיש, שכותבים שטר בשבת, בשביל לקנות קרקע בסוריה, וככה הוא ציטט את כל ההלכות. הדברים האלה הם פשוטים כשמש בחצי השמיים. מי שרוצה לנתק מהרמב״ם את חשיבות ארץ ישראל, הוא פשוט לא למד רמב״ם מימיו. שאלת מניין המצוות היא שאלה מרתקת, ענו על זה הרבה תשובות, זה לא הנושא עכשיו, אבל השאלה היא איך עושים את זה, ומה ההיגיון בזה, ומה זה כל החכמים שבארץ ישראל? מה זה הדבר הזה, כל החכמים שבארץ ישראל? כאשר לעניות דעתי, היסוד של כל החכמים שבארץ ישראל, זה מחזיר לי ויוצר קשר חדש לקדוש ברוך הוא. ואני אסביר למה. במעמד הר סיני מה היה? למדנו בעריכות מה היה שם. ויחן שם ישראל כנגד ההר כולם כאיש אחד בלב אחד. במעמד הר סיני דיברנו על זה שזה היה לכל עם ישראל. זה היה במעמד הר סיני. ולכן, אם אנחנו רוצים לחדש את הסמיכה, אנחנו חייבים את כלל ישראל. לא היה אף פעם בהיסטוריה השראת שכינה בלי כלל ישראל. לא היה דבר כזה. במעמד הר סיני דיברנו בעריכות. ביום השמיני מה כתוב? ויצאו ויבחו אתם ורק פה אדוני לעיני כל העם. אצל דוד המלך שהוא מעלה את ארון אלוהים, דוד וכל בית ישראל. אצל שלמה המלך הוא עושה את זה בהקל. את זה צריך להבין. זה צריך להגיד לכל אנשי המקדש שרוצים לבנות מקדש בלי עם ישראל, אין דבר כזה. אין שכינה בלי עם ישראל. צריך להכניס את הדבר הזה לראש. לא יכולה להיות שכינה בלי עם ישראל. לכן הסכמת כל החכמים, שהם המייצגים של עם ישראל, זה המונח כל החכמים שבארץ ישראל. הרמב"ם משתמש בעוד מקום בכל החכמים. אני אדבר על הדבר הזה בהמשך. היסוד הזה של הרמב"ם, לעניות דעתי, הוא אחד היסודות הגדולים ביותר שיש. עכשיו, אנחנו מצאנו את הדבר הזה של כל חכמי ישראל בעוד מקום ברמב"ם. השאלה, מה התוקף של המשנה והתלמוד? למה אני לא יכול לחלוק על התלמוד אם אני רוצה? למה אני לא יכול לחלוק על המשנה? שאלה מאוד מאוד מעניינת. אומר הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה, כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם. תשימו לב מה הרמב״ם אמר. הבבלי. לפני שני דורות, זה כבר שני דורות, היו כמה רבנים, הרב צימר, רב חיים צימרמן, הרב קשר, הרב גורן, כאילו גילו את אמריקה, שהמקורות של הרמב״ם זה הירושלמי. הרב קשר הוציא ספר, 100 מחילתא דרשב"י ורמב״ם. בדיוק 100 מחילתות שהרמב״ם פסק לנו, לא 101, לא 99. 100 בדיוק. אני כופר בתיאוריה הזאת לחלוטין. הרמב״ם כתב הקדמה. מה הוא אומר? כל הדברים שבגמרא הבבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם. סימן שהירושלמי מה? לא מחייב, איך אפשר להגיד? עכשיו, יש לתיאוריה שלהם עשרות אם לא מאות ראיות נכונות. אז איך אני חולק אם יש ראיות? אסביר לכם. מה הראיה? לוקחים סוגיה בבלית שחולקת הסוגיה בירושלמי. שהרמב"ם פסק לפי הסוגיה בירושלמי, סימן שמה? שהרמב"ם פסק על פי ירושלמי, לכאורה הם צודקים. ואם יש עשרות ראיות, לכאורה הם צודקים. למה לדעתי הם לא צודקים? כי הם החליטו שכל שורה בבבלי נפסקה להלכה. ואז כאשר הם רואים בבלי, והם רואים ירושלמי אפור ורם כמו ירושלמי, סימן שהוא פסק כמו ירושלמי. לדעתי התיאוריה אחרת לגמרי. הרמב״ם, והוא כתב את זה באיגרת, הוא איננו פוסק כל שקלא וטריא של הגמרא. יש שאלה איך להסיק הלכות מהבבלי. כשהרמב״ם אומר הבבלי מחייב, אנחנו החלטנו מה זה בבלי, גישתו של רבנו תם ובעלי התוספות שהשפיעו על חכמי ספרד מבית מדרשות של הרמב״ן. אבל הרמב״ם שהוא לפני זה מבחינה היסטורית, הוא לא שייך לאותם בתי מדרש, הוא שייך לבית מדרשו של הרי מיגש, גם אם הוא אישית לא למד בבית מדרשו של הרי מיגש, זה לא משנה. ברור שהוא הושפע מבית מדרשו של הרי מיגש ושל הריף. הם מסיקים מהגמרא בצורה שונה. לדוגמה, אם יש סתירה בין שתי סוגיות, אז זה סתירה. ומה עושים? אחרים כמו זאת ולא כמו זאת. מה קורה כאשר הגמרא מעמידה פלפולים במשנה ומעמידה משנה לא כפשוטה? הרמב״ם אין דרכו לפסוק על פי שקלא וטריא שאיננה פשט משנה. הרמב״ם כתב את זה באיגרת, שלא כל שקלא וטריא מחייבת. וממילא, הירושלמי בשקלא וטריא שלא מסביר על פי פשט משנה. אבל הרמב״ם לא פסק בגלל שהוא פסק על פי הירושלמי. זה נכון שפסקי הרמב״ם נזדהים בהמון מקומות עם הירושלמי. זה נכון. אבל זה לא בגלל שהוא פסק לפי ירושלמי. אלא הרמב״ם פסק לפי פשט משנה כאשר הגמרא. אני כתבתי בספר בדי אהרון באיזה מקום שהרמב״ם פוסק לפי פשט משנה נגד גמרא. רב אביגדור נבן זל, שלחתי לו את הספר, הוא שלח לי מכתב מאוד יפה, עבר לספר, ואז הוא אומר לי, אתה כותב שהרמב״ם פוסק לפי פשט משנה נגד גמרא, דבריך תמוהים מאוד. אבל אתה צודק, עיין שם ועיין שם ועיין שם, הביא לי רשימת מקורות להוכיח שבאמת אני צודק, שזה דרכו של הרמב״ם. אז אפשר להתפלא, למה הוא אומר דבריך תמוהים מאוד? כי גם הוא, כמו כולנו, מושפעים ממה, מדרך לימוד של הראשונים. הראשונים, כולם מבית מדרשו של רבינו תם. גם הרמב״ן מושפע מבית מדרשו של רבינו תם. כמו שהמהרש"ל, גדול האחרונים, הגדיר את בעלי התוספות, שהפכו את כל הש"ס לכדור אש אחד. וזאת גישה אחת בהסק מהש"ס, שהגישה הזאת באמת השתלטה באופן מוחלט. השלטון של הגישה הזאת, כאשר אני בא לפרש פירוש אותנטי על הרמב״ם, הוא לא עובד, ולכן יש כל כך הרבה ספרים שהם לא פשט הרמב״ם, הם דחוקים. מכוח מה הם דחוקים? לקחו אסכולה מבעלי התוספות ולמטה, והלבישו את זה על הרמב״ם. ולכן, לעניות דעתי, הרמב״ם כותב דברים מאוד ברורים. כל הדברים שבגמרא, הבבלי, חייבים כל ישראל ללכת בהם. וכופין כל עיר ועיר וכל מדינה ומדינה לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא. לגזור גזרותם וללכת בתקנותם, הויל, וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל, אותם החכמים שהתקינו, או שגזרו, או שהנהיגו, או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל או רובם. גם פה מופיע המונח הזה של כל חכמי ישראל. וגם פה צריך להבין מה זה המושג הזה של כל חכמי ישראל, ואיך הוא יוצר מחויבות לש"ס. כן. לא אמרתי שהגמרא לא מחייבת. לא כל שקלא וטריא של גמרא מחייבת, זה מה שאמרתי. לא אמרתי שהגמרא לא מחייבת, זה פשוט לא נכון. יש רוב הגמרות כן מחייבות. כן. לא. הוא לא יכול לחלוק סתם על מסקנת גמרא. אז אני לא חושב שהוא חוזר לירושלמי, זה מה שאני טוען. כן. אבל לא כל שקלא וטריא היא לא פשט משנה. צריך להיזהר. יש. לכן פירוש המשניות של הרמב״ם לדוגמה הוא ספר הלכה. צריך לדעת. זה דרכו של הרמב״ם. לכן אין ספק שכאשר אני מברר את העם, אני צריך להשתמש בפירוש המשנה ברבון מוגבל. מה הרבון מוגבל? באיזה גיל כתב את פירוש המשניות? לא, לא. בגיל 30. באיזה גיל הוא כתב את היד החזקה? הרבה אחר כך. וברור שהוא יכול לחזור. ולכן, לא צריך להיבהל אם יש מחלוקות. ויש מחלוקות. אבל הרוב זה לא מחלוקות. ולכן פירוש המשניות זה אחד האמצעים הטובים ביותר לפירוש הרמב״ם. צריך לדעת שהתרגום בכתב רש"י, אל תסתכלו בו אף פעם. זה עם הארץ מדאורייתא ומדרבנן תרגם, שלא הבין מימינו משמאלו. ממש כך. לא הבין כלום. כל זמן שלא יהיה תרגום טוב יותר, תשתמשו בתרגום של הרב קפח. לדעתי פירוש המשניות זה תרגום של הרב קפח, זה לא... כל זמן שלא יהיה תרגום טוב יותר. אני יודע שלרב שילת יש ביקורת על התרגום של הרב קפח, אז שיכתוב תרגום חדש. אני לא יודע ערבית, ואין לי כלים לבדוק מי מבין ערבית יותר טוב. מי מבין. לגבי המורה נבוכים, דרך אגב, הביקורת אומרת שהתרגום של הרב קפח הוא כתוב בשפה עממית. הטוענים שהתרגום של פרופסור שוורץ, זה אבא של דוד צורי, הוא טוב יותר, ככה טוענים. אני לא יכול להביע דעה, כי אני לא מבין מערבית. אני כן יכול להביע דעה שהמורה נבוכים של פרופסור שוורץ קל מאוד לקריאה. הוא ממש זורם, כי הוא עשה בו דבר מאוד פשוט. כל מקום שהרמב"ם הביא פסוק, הוא הביא את הפסוק בשלמות. שם סוגריים מרובעים, הביא את כל הפסוק. כל מקום שהוא מצטט, הוא הביא בשלמות. זה כשלעצמו כבר הופך את זה לממש לספר פנים חדשות. אתה קורא אותו, זה הכל זורם בצורה מדהימה הזה. אני אמרתי לו גם לפני שהוא נפטר, אמרתי לו כל הכבוד על מה שהוא עשה, אמרתי לו פרופסור שוורץ, כי אני באמת חושב שזו תקנה גדולה למורה נבוכים מה שהוא עשה, ממש תקנה גדולה. אבל אני אומר בפירוש המשניות, עכשיו, ברור שברמב״ם יש מונח של הסכמת כל ישראל, המונח הזה צריר ברור. השאלה הגדולה, הרמב״ם אומר, אולי אני צריך לעבור לפני זה ללחות ממרים, כי בלי זה אי אפשר להבין. כן. כן. אני אענה לכם על זה בצורה מאוד פשוטה. יש הרבה אגרות של הרב קוק מבריקות מאוד על ההבדל בין הבבל לירושלמי. הירושלמי עוסק, לדוגמה, אני יכול להראות לכם, שאלות למדניות מבתי המדרש המודרניים נשאלו כמעט סגנון אחד לאחד בירושלמי, ולא בבבל. הירושלמי עסק באינטואיציה שעסק בשורש, יותר מהבבל. אז למה אנחנו לומדים בבלי ולא ירושלמי? הבבלי זה ממחשקים ושיבני, זה תלמודה של בבל. אז למה אנחנו עוסקים בבבלי ולא בירושלמי? אני אגיד לכם. ראשית, הירושלמי ספר לא ארוך. מי שלומד איתי בבוקר ירושלמי יודע כמה פעמים אנחנו חורקים שיניים ואנחנו מתלבטים מה הפשט, ולפעמים אתה מרגיש כחומר ביד היוצר. אמרתי לכם, שמע לי רב שבתאי סבתו, אני מתנגד ללימוד ירושלמי, לומדים בבלי משובש. לצערי הרב, אצל חלק מפרשני הירושלמי הוא צודק, שמה הם עושים? שהסוגיה משובשת, הם מלבשים את הבבלי. ואני מבין מה הוא אומר, אני לא מצדיק אותו. אבל אני מבין מה הוא אומר, הוא מביע פה ביקורת מאוד גדולה. הירושלמי בהגדרה המקצועית הוא ספר לא ערוך, פשוט לא ערוך. אם הבבלי היו לו רבנן סבוראי, מה עשו רבנן סבוראי? ערכו את הגמרא. לבבלי היה את הדור האחרון של רבינה ורבשי, היה לו את רבנן סבוראי, אנשים נבלים, אומרים רבנן סבוראי, חושבים זה תוספות מאוחרות. כוח השס הוא מכוח זה שעם ישראל קיבל אותו. רבנן סבוראי הם חלק מגדולי ישראל. אני לא מבין מה הבעלה. כל הראשונים כותבים שהוא רבנן סבוראי. והבאתי לכם באחד השורים הכללים בחורף, אני לא יודע אם אתם זוכרים, את כל העבודה המדהימה של הסבא שלך עודד על רבנן סבוראי. יש לך את הספר שלו? מה? מה אתה אומר? אתה רוצה שאני אדאג לך לספר של רבנן סבוראי? אני יכול להראה לך. אחרי זה טוב. בקיצור, אז הוא עשה עבודה מדהימה. ברור שרבנן סבוראי זה חלק מהתורה. זה משעשע אותי שאנשים מאוימים מזה. פשוט לא יותר מאשר משעשע אותי. זה לא כלום. ברור שזה חלק מהתורה. הם עשו עבודה מדהימה. ולכן יש טייקו, טיובטה, קשיה, ויש תוספות. והתוספות האלה הם חלק מהשס. הפכו את השס לספר ארוך. הירושלמי הוא לא ארוך. אבל כל זה סיבות פרקטיות למה יותר נוח ללמוד בבלי. זה לא סיבות מהותיות. למה באופן מהותי אנחנו לא לומדים בבלי? התשובה על זה היא מאוד פשוטה. וזה קשור למה שאני מדבר עכשיו, וזה קשור. כוח המחייב של תורה שבעל פה, מיד אני אסביר את זה יותר, הוא הכוח של קבלת עם ישראל. הבבלי עבר את מסורת הדורות. והירושלמי לא עבר את מסורת הדורות. מכוח זה שהבבלי עבר את מסורת הדורות. היו לו רבנן סבוראי, היו הגאונים, היו הראשונים, יש את האחרונים. אז הבבלי התקבל על ידי כנסת ישראל, ואני אסביר את זה יותר, ולכן הבבלי מחייב. הירושלמי לא עבר את מסורת הדורות. אין לנו כמעט אף פרשן מהראשונים על הירושלמי, חוץ מפירורים.
אז למה שלא יתחיל לעבור את מסורת הדורות?
הוא יכול להתחיל לעבור את מסורת הדורות, התורה לא מתחילה מאפס. הבבלי היה אחרי הירושלמי, והוא עבר את מסורת הדורות, ויש כלל הלכה כבטראי, אז ברור שהבבלי מחייב. אני לא מבין. ברור שהבבלי מחייב, אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו. המחשקים של הבבלי, הוא חסרונו של הבבלי, והוא המעלה של הבבלי. ואני אסביר מדוע. כאשר אתה עוסק במשהו על ידי אינטואיציה, זה נפלא. אבל יחד עם זה שזה נפלא, מה זה גם? מה? יכול להיות לא מדויק. זה מסוכן, כי זה לא עובר את מבחן הביקורת. המחשקים חייב את הבבלי לא להניח אבן שהוא לא מרים אותה ובודק אותה. הסוגיות הבבליות משעממות לפעמים. תשמה, 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 תשמה. כאשר התרוץ כבר ברור לך, זה כמו איזו שיטה בינארית של מחשב. ממש ככה. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. ואנשים שלא יודעים ללמוד, אז הם חושבים שצריך להבין איזה אב אמינה הייתה בכל תשמה שלא היה בתשמה הקודמת. שטויות, לא היה שום אב אמינה. אלא מה? הם לא עוברים, אני קורא זה כמו עיוור. עיוור רוצה ללכת, מה עושה? פה אני יכול ללכת. בודק את הכל. ועיוור טוב, לא ייפול. לפעמים הוא בטוח יותר מאיתנו שאנחנו רואים. כי אנחנו חושבים שאנחנו רואים, ואז מה קורה? אנחנו נכנסים לחלון ושוברים אותו. העיוור בחיים לא ייכנס לחלון. בחיים לא. כי הוא ילך עם המקל שלו, והוא בודק כל דבר. אז אמנם הוא נמצא במחשכים, אבל כאשר אתה בודק כל פרט, העסק הוא סולת נקייה. ואין ספק שהבבלי מאוד מזוקק. מאוד מאוד מזוקק. שאתה לוקח את כל הדברים האלה, את מסורת הדורות וזה, זאת הסיבה שהבבלי התקבל. וברור שהרמב״ם חושב שהבבלי מחייב. איך מסיקים דברים, זה אמרתי לכם, שיטת הרמב״ם צריך להעריך על זה מאוד. כן.
לא פעם מה שאתה אמרו, בתחילת סדר הרמב״ם, יש הרמב״ם מביא את כל הסדר ממשה, הוא עובר לבבלי, הוא לא עובר לירושלמי.
זה מה שאמרתי, שבהקדמה ליד החזקה, הוא כותב בפורש הבבלי.
ומביא
את כל המוראים, נכון?
בסדר, אז למה לא את הירושלמים? ברור למה לא את הירושלמים, כי הם לא נמצאים בתוך הסדר של המסורת, של המשה
מסיים. אז זה חוזר למה שאמרתי, שהבבלי עבר את מסורת הדורות, והירושלמי לא עבר את מסורת הדורות.
מה זה אומר מסורת הדורות? לפי מה שאמרתי לך, מסורת הדורות זה מאז עד עכשיו, שזה המשיך ונשאר.
מסורת הדורות זה דבר מורכב מאוד. מסורת הדורות פירושו של דבר, שזה מצד אחד עד משה רבינו, ומצד שני זה כל הזמן עובר את קור ההיתוך, ומבררים את זה, ודנים בזה. וזה הבבלי. אין לנו, הרב גורן אמר יפה פעם, הוא אמר, שלא מבינים רש"י על הש"ס, צריך לשבת שבעה נקיים. ושלא מבינים פרשן על הירושלמי, אפילו יום כנגד יום לא צריך לשבת. עכשיו אתם מבינים את זה, למדתם בסוגיה באוריות. וזה באמת נכון, זה בכלל אין מה להשוות את את הרמה, רש"י זה ספר שכולו ממש ברוח הקודש. כל אות בו מדויקת בצורה מדהימה, אין לי ביטוי אחר. אין לו אח ורע בראשונים לדייקנות של רש"י. כן.
אז בוא נהיה כולנו עיוון כל הזמן.
מה?
אז בוא נהיה כולנו
עיוון כל הזמן. לא. צריך לדעת. תראה, אני אגיד לך משהו אמיתי. אני מאוד מאוד מעריך ראייה עמוקה. אבל היא מסוכנת. הרבה פעמים אני אומר משהו, ואז אומר לי מישהו, רב שמואל, לא מישהו, תשמע, זה לא מדויק. מה אני אומר לו? תודה. נכון? אבל כאשר אתה רק מדויק, אתה מאבד את המעוף. החוכמה שאין לך מעוף, ואתה אחרי זה תבדוק את זה בצורה מדויקת. אבל אם אתה עוסק רק בדיוק, אז הברק של רוח הקודש, שמצוי בירושלמי, אין לו תחליף. אין לו תחליף. ולכן ברור לי שצריך גם ללמוד ירושלמי, ואף על פי כן, בעולם ההלכה, הבבלי מחייב. דבר מאוד מאוד פשוט. אין לי ספק שהבבלי מחייב.
למה שלא נביא את האינטואיציה שלנו, כבר רקמה של הלכה?
כי אנחנו את ההלכה צריכים להעביר בקור ההיתוך. אני חושב שצריך להעביר את האינטואיציה, ואחרי זה צריך באמת לברר ולהוכיח כל דבר. מי שחושב שההלכה זה רק אינטואיציה, זה מה שהבאתי השבוע בשיעור כללי, את דברי הנציב, שהנציב אומר שיש הוראה לשעתה, והיא בנויה על דימוי מילתא למילתא, ויש הוראה לדורות, והוראה לדורות זה על ידי פלפולה של תורה, עד שתגיע לרמה שאי אפשר אחרת. וברור שכאשר אתה עוסק באיזה ראייה, זה רואה ככה, השני רואה ככה, אנחנו יודעים פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. ברגע שאתה עוסק בעולם הראיות, אתה יכול, אני אגיד עוד משהו. אחד הדברים שמאוד מאוד מפריעים לי בלימוד, אנשים חושבים שאפשר להגיד הכל. הרמב"ן לימד אותנו בהקדמה למלחמות השם, לימד אותנו דבר מאוד יסודי. הוא אומר, מה שנראה יותר נכון, מה שנראה פחות לא נכון. הרבה פעמים בבית מדרש איבדנו את המונח סברה. הגמרא אומרת, למה לקרוא סברה הוא? זה אומר שהפסוק מיותר. אנחנו קוראים סברה לאפשרות. אפשרות זה לא סברה. זה לא סברה, סברה זה דבר חזק. דבר חזק באופן מוחלט, שאתה יכול לבוא ולהגיד, דבר מוחלט, זה סברה. ואני חושב שבאמת כאשר לפעמים אומרים, כן, אפשר ככה, אפשר ככה, אפשר גם לא זה ככה, אפשר גם זה, אפשר גם ככה. עכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו יסודי אצלי מאוד בלימוד. דין שאתה לא יכול לפרוך, אמיתותו בספק. אני לא מקבל, אפשר? כן, גם זה אפשר, גם זה אפשר. לא. אם אתה אומר משהו פחות נראה, הוא לא נכון. וצריך לדעת לסתור דברים, וצריך לדעת לחזור. אני אגיד פה דבר חריף, על אף שאני מעריץ את מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, לא קם אדם עם כושר ניתוח כמו הוא הגיע למדרגות יותר מרב חיים, היה נקודה אחת שהפריעה לי ולא הסכמתי איתו. הייתי יכול להצביע, הייתי אומר לו, תשמע רב, בתשובות הרמב״ם, ההסבר הוא אחר ממה שאמרת ברמב״ם. אומר לי, כן, כן, זה עוד דרך ברמב״ם. כלומר, אפשר ככה, אפשר ככה. לא אפשר ככה. אם הרמב״ם אמר בתשובות, סימן שמה? שזה הסבר ברמב״ם. מקובל עליי, זה ההסבר ברמב״ם. אבל לי נראה אפשרות שעומדת מצד עצמה, ויש לי רעיון, זה לגיטימי. אני לא מקבל שאי אפשר לסתור. אני חושב שלימוד שאתה לא יכול לסתור הוא פגום. אם אני נותן שיעור, אתם יכולים להרוס אותו. אם תהרסו אותו, אני אודה לכם שהעמדתם אותי על האמת. אני לא רוצה שתהיה אווירה של חוסר בין אדם לחברו, שכל אחד ירצה רק להרוס את השני, זה לא... ואני כן רוצה אווירה שכולנו נחפש את האמת. ואם מישהו יראה לי, תשמע, טעית, אז מה אני אעשה? אני אשמח. זאת המגמה שלנו בלימוד התורה. ואני חושב שכאשר לומדים משהו, צריך להיות מוכן לומר טעיתי. אמרתי לכם שבנקודה הזאת אני לא מזדהה עם הסיפור שיש בספרון של הרב מנחם. רב שלמה פישר אמר לרב מנחם על הרב שח, שאיזה תלמיד הרס לו את השיעור, אז הוא ירד מהסטנדר ואמר טעיתי והפסיק את השיעור. אמר רב שלמה פישר, אני אף פעם לא עשיתי את זה. ולמה? הרב שח האמין במה שהוא אומר, אני גם מה שאני אומר, אני לא מאמין שזה רק ככה. אז מישהו יסתור לי, זה מה, זה אומר שאני לא יכול להמשיך? לא מזדהים איתו בכלל. אני מזדהה עם הענבה שבזה, אבל לא עם התוכן שבזה. התוכן שבזה אני לא מזדהה, אף על פי שלמדתי אצלו הרבה, ואני מאוד מעריך אותו, אני ממש לא מזדהה. אני חושב שצריך להזדהות עם מה שאתה אומר, ואם מורים לך שזה קצת לא נכון, אז מה? אז זה לא נכון. התורה היא לא קצת נכון. התורה נכונה במאה אחוזים. יש ליישב בדוחק, אל תיישבו כלום בדוחק. שמעתם? פעם הייתי אומר רק ברכב ליישב בדוחק. היום אני גם את זה לא אומר, כי זה נגד החוק. למה ליישב בדוחק? אז תשאלו אותי, אבל יש הרבה ליישב בדוחק. תכניסו לפרויקט השו"ת, יש ליישב בדוחק, נראה לי יצא... אברהם, יש לך פרויקט השו"ת? מה?
נראה לי זה
מהאלה
שהביא תוצאות שזה יותר...
סים. יש ליישב בדוחק בכל המאגרים, נראה כמה יצא לך. בקיצור, אז שאלו אותי למה הם עושים את זה, מה הם לא יודעים את מה שאני אומר, אני אענה לכם על זה. יישוב בדוחק הוא כלפי דבר שהוא הגיוני, ועל מנת שהוא לא ימרוד באותה ספרות שהיא מקובלת, אז העמידו תירוץ דחוק, הדוחק הוא ספרותי ולא דוחק של היגיון הדין. אתם מבינים? אין דבר כזה. אני אסביר. שהגמרא אומרת חסור ומחסרה, זה פשט? לא. אז למה היא אומרת את זה? נגד מה שאמרתי, למה זה? התשובה היא כזאת. אנחנו חושבים שחסור ומחסרה, התכלית של החכמים הייתה להסביר מה היה הפשט האותנטי של התנא ששנה את המשנה. ואני חולק על זה. חסור ומחסרה זה לא להגיד מה הפשט האותנטי של התנא ששנה את המשנה, אלא זה להגיד מה הרלוונטיות של המשנה בעולם ההלכה שלא קיבלה את פשט המשנה. וזה הגרא, שהגרא אומר, כך מביא תלמידו רבי ישראל משקלוב, שהוא ידע להסביר כל חיסור ומחסרה ואחי קטני שבשס, שרבי לא חיסר כלום, אלא שהמשנה עליבא דחד תנא והגמרא עליבא דתנא אחר. כלומר, הדוחק הוא דוחק ספרותי, אבל הוא לא דוחק בעצמות הדין. ומכיוון שתורה שבעל פה זה לא ספרות, המונח ארון הספרים היהודי, מי המציא אותו? עם הספר, מי המציא את השטות הזאת? זה לא מונח יהודי עם הספר. זה לא מונח יהודי עם הספר. זה מי שלא יודע לקרוא את מגילת אסתר שכתוב עם הספר, עשו מזה עם הספר, זה פשוט לא מונח יהודי. ספר זה הוראת שעה של עת לעשות לשם הפרו תורתך. בזמן שהייתה תורה שבעל פה שחי ולא יפתה, בית דין אחד יכל לחלוק על בית דין גדול אחר, וממילא כאשר בית דין אחד חולק על בית דין גדול אחר, אז זאת ההלכה כרגע, והוא לא צריך להסביר את זה בעולם הספרותי. מכיוון שרבי עשה חסד גדול עם כנסת ישראל וכתב את המשנה, ומכיוון שאם לא יקבלו את המשנה לא יהיה עוגן שעליו עם ישראל כולו עומד, ומכיוון שהמוראים לא בכל מקרה הסכימו עם התנה של המשנה ולא רצו להרער על המשנה, קרמו אור וגידים למשנה, ובאמת התנה של המשנה אמר משהו אחר. אז למה לא פוסקים ככה? כי יש כלל שהלכה כבטרה, יש כלל שאותם תנאים, זה ברור שזה הפשט. גם הרמ"א מפנו במאמר מהקסיטה אומר, מה שתינוק מבין במשנה זה האמת, והגמרא זה לא האמת, זה הלשון שלו.
אבל אז המורה חולק על תנא והלכה כאמורה?
אז הגר"א טוען שהמורה לא חולק על תנא, אלא יש עוד תנאים, כי לא כל התנאים הוכנסו במשנה.
אבל אין לנו את
זה. למה המורה לא מביא את הדעה?
הגר"א ידע להגיד על כל חיסור המחסה, כך מעיד תלמידו, שבכל חיסור המחסה והרקטניה שבש"ס, הגר"א ידע להגיד שזה עלי בדחת תנא, וידע להגיד מי התנא.
כל חסורי מחסר אנחנו...
אני לא חושב ככה, אני באת אומרת. התשובה היא כזאת, כי אם היית מביא את הדעה של התנא, זה אומר שאתה מערער על משניות של רבי. והתשובה, המשניות של רבי, הם לא מוצר היסטורי, אלא הוא מוצר שקורם אור וגידים על ידי חכמי תורה שבעל פה בזמן הגמרא, בעולם ההלכה. מה? כי הרמב״ם לא קיבל את התפיסה הזאת, כי הרמב״ם חי את התפיסה הטוטלית כמלחמה בקראים. ברור שתפיסת הרמב״ם היא לא כמו התפיסה שדיברתי עכשיו. פשוט, ולכן זה לא סותר. הגיע הזמן שנבין שיש גישות שונות. הרמב״ם תפיסתו היא תפיסה טוטלית בתורה שבעל פה מוחלטת. לא שחכמי ישראל לא יכולים לדרוש לתורה, זה ודאי הרמב״ם סובר. אבל עקרונית תפיסת הרמב״ם היא תפיסה טוטלית, וזאת המלחמה של הרמב״ם בקראים. ולכן מה שאמרתי לא נכון ברמב״ם, אבל מה שאמרתי נכון מצד עצמו בחיסורי מחסרה.
אבל רואים שלפעמים משנים לפי קושיות, כאילו אומרים ככה ואז משנים בגלל שיש קושייה וזה...
נו.
אז אי אפשר להגיד שזה עלי בדתנה.
אילן, תקשיב לי, לגבי התנה אמרתי לך מה הגרא אומר, אתה שואל אותי מה אני חושב, אני יכול חושב. תן לי קודם לענות בשם הגרא ואחרי זה אני אגיד מה אני חושב. הגרא יסביר שהשקלא וטריא של הקושיות זה מה שהוביל אותם לפסוק כפי אותו תנא, ככה הגרא יסביר. אתה שואל אותי מה אני חושב? אני חושב שהמוראים יכולים לחלוק על תנאים, כמו שרב חיים בריסק חשב. רב חיים וסרמן שאל את רבו רב חיים בריסק, האם המורא יכול לחלוק על תנא? אז הוא אמר כן, רק הם לא רוצים. מבריק, פשוט מבריק. ככה ענה רב חיים בריסק לרב חונן וסרמן.
הרב, עד איפה זה הולך? אנחנו יכולים לחוק על תנאים?
לא. אני אענה לך על זה. אני אענה לך על זה בצורה הכי פשוטה. אדם צריך לדעת שהוא אדם פרטי. הבבלי התקבל על ידי כלל ישראל, ואני אעריך על זה בדיבור. כרגע אני לא יכול. אני אעריך על זה מאוד בדיבור. אני כאדם פרטי לא יכול לחלוק על מה ש... עם ישראל קיבל. שאמור החולק זה בשלב ההיווצרות, זה לפני הקבלה. אחרי שיש קבלה אי אפשר לחלוק. ואני צריך להסביר את דבריי בצורה יותר מפורטת, אני אסביר את דבריי בהמשך. רק זה נושא ארוך מאוד ואני רוצה להמשיך אותו, ואני רוצה שגם אחרים יהיו, כי הוא מאוד חשוב, כי הוא קשור לכל בית המדרש, וזה מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, לכן אני אמשיך אותו בשבוע הבא. אני גם אחזור וגם אמשיך לבנות אותו עוד, כי זה מאוד חשוב הנושא הזה, הוא לא איזה עוד וורט, ולא משנה, יהיו, לא יהיו, זה כל אושיות. אני רק אגיד משפט אחד על החיסור המחסר. אחת התופעות המתסכלות בחור צעיר שבא ללמוד גמרא, שהוא מגיע ואומר, וואלה, זה לא שכל ישר. נכון או לא? זה מעצבן. מה קורה לאנשים? אחת משניים. האדם מאמיץ, אומר, אם זה כזה שכל עקום, שלום, אני לא לומד את התורה. האדם המוגלב לאט לאט מעקם את השכל שלו וכבר לא שואל שאלות של יושע, ושניהם נוראים. אינני יודע אם הראשון נורא יותר מאחרון או האחרון נורא יותר מהראשון. אני נוטה שהאחרון נורא יותר מהראשון. התפיסה הזאת של הגרא מאפשרת לי, של הרמ"א מפנו, ללמוד תורה בישרות, מאפשרת לי לקרוא משנה ולראות שיש פה מבנה ניגון הרמוני מדויק מאוד, כמו שהגרא אומר שרבי לא חיסר כלום, ואתה יכול להראות את זה, אתה מראה מבנה מדהים, מה חיסר, לא מתחיל בכלל. אתה יכול להבין שהגמרא חלקה, עשתה את החיסור עם מחסר, ועדת האדם עם ראש ישר ולא עם ראש עקום. אחת הבעיות של בני אדם, שיש להם איזה סלמי לישרות של הראש. כן, הם מתרגלים, טוב, התורה עקומה. זה לא נכון, התורה ישרה מאוד. מאוד מאוד ישרה. נכון שהגמרא היא לא מחקר, ומכיוון שהמשנה התקבלה על ידי עם ישראל, אנחנו רוצים שהקובץ הזה ישמר. ועכשיו אנחנו צריכים להבין, הגמרא איננה פרשנות המשנה כפי שאנשים חושבים. זאת הבעיה של פירוש קהתי. זכויותיו של קהתי בהרבצת תורה גדולות. דבר אחד הוא לא. הוא לא פירוש למשנה. לי יש תוכנית להושיב צוות של תלמידי חכמים גדולים ולכתוב ספר שיקרא שיר מרובה. חלק ראשון, פירוש המשנה מתוך המשנה בלבד. כי אני חושב שאפשר להבין את המשנה מתוך המשנה, מתוך המבנה של הפרק, מתוך המבנה של המסכת, מתוך המבנה של המשנה. הקשבה למשנה, לניגון המשנה, פירוש רק מהמשנה. חלק שני, מקורות תנאים מקבילים למשנה, ועל פי זה תוספת מדרשי הלכה. חלק שלישי, שמחולק לשניים, הבבלי והירושלמי בביאור המשנה. חלק רביעי, הלכה. ולדעתי שיר המרובה הזה יהיה אדיר. יום אחד אני יושב עם אנשים שיעשו אותו. הוא לא פירוש למשנה. מה שהוא עשה, הוא הלך והביא את הגמרא והראשונים והשולחן ערוך והכל, עשה מפעל מדהים בלימוד תורה. מדהים, ששווה לכל נפש, זכויותיו רבות מאוד. הכל יש בפירוש שלו, חוץ מפירוש למשנה. זה לא פירוש למשנה. הזה שהוציאו את המשנה סדורה, חסד גדול עשו. שמראים לך משנה כמו שבתנך. הוצאת קורן וכל התנכים האלה. הם הרבה יותר טובים מקורות גדולות, אי אפשר ללמוד בלי זה. גם משנה צריך להתרגל, ללמוד ממשנה סדורה, או בפרויקט השו"ת לקחת פרק שלם. כי ככה צריך ללמוד משנה. כשאתה לומד ככה משנה, אז אתה מגיע לניגון עמוק מאוד של המשנה. אתה מגיע לנשמת המשנה של רבי יעקב, אתה רואה עומק גדול בצורה שלא תתואר. אבל ברור שחכמי תורה שבעל פה יכולים לחלוק עליהם. זה כוחם של חכמי תורה שבעל פה. והם לא רצו לחלוק על הקובץ שהתקבל על ידי עם ישראל, אלא הם קרמו לו אור וגידים. זה ההסבר. אין לי שום ספקות בזה. שום ספקות. קודם זה אני הלכתי בדרך של שני גדולי עולם, הרימה אמפנו והגרן, נראה לי שזה אדיר. כן.
למה נגיד לגבי התנ״ך, הרב המכבי, מישהו ממש נגיד מקורות גדולות, ויעשה גם במשנה, מה עם גמרא נגיד, אני ראיתי היה פה למישהו, כל הגמרא בכך אחד, בלי רש"י, בלי... למה גמרא אנחנו כבר באים לצורת הדף, כאילו?
אני לא חושב שיש הקדושה לצורת הדף. זה הוויכוח, הגמרא היפה שהרב דן הבין את עשה, לדעתי זה דבר מצוין. אני אגיד את האמת שאני מכין שיעור כללי, אני לא מתבייש. אני לפעמים לוקח את הדף, כמו ילד טוב, בלי כלום. לפני שעה מחשב הייתי כותב עם עיפרון, כמו תינוק, שורה. היום שיש מחשב אתה עושה enter, enter, אתה מסדר, אתה מגיע לשאלות הכי בהירות בלמדנות מתוך העיסוק הזה. אני באמת חושב שאין קדושה לדף, אני לא חושב שיש קדושה לדף. עכשיו הוציאו פרויקט השו"ת שיש גם צורת הדף, אפילו פעם אחת לא פתחתי עם צורת הדף. אני קצת קשה לי דבר אחד, כי אני זוכר את הש"ס, זה נמצא בדף ב' עמוד א'. אני לא זוכר איזה דף, אז אני אצא ככה, 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 תוך שנייה אני מוצא. ואתם כבר אין לכם את זה, וזה חבל לי קצת. זה ממש חבל לי שאין לכם ככה לזכור את הדפים. אבל עקרונית אין קדושה לדף, הגיע הזמן שנבין. אין קדושה לדף, יש קדושה לתוכן, יש קדושה להבנה.
לא דבר
עליך, אני אדבר על המפרשים
מסביב.
יש תפיסה
שגמרא זה עם רש"י. אני לא מכיר בין שום
דבר. אז אני אענה לך. ההונגרים אומרים אצבע בגמרא, אצבע ברש"י, ככה הונגרים לומד. הרוג את שובר, איך הוא לומד? הבנת? מה?
מה זה ככה?
מה זה? מסתיר את רש"י, מסתיר את תוספות, ולומד את הגמרא. הבנת? ברור לי שבשלב א' עדיף ללמוד גמרא בלי כלום. ככה. אני לא רואה שום הבדל. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. מכיוון שאנחנו חיים היום בתודעה ביקורתית, ובעיסוק בחוכמה גם מצד החוכמה, לכן יש לנו ערך להבין את המשנה בתור משנה. מה שפעם היה פחות חשוב לאנשים. ולכן אנחנו עוסקים לפעמים מה פשט המשנה. אז אנחנו אומרים, אבל הגמרא לא הבינה ככה, ודווקא החידוד בין המשנה לגמרא יוצר ברכה גדולה אם אדם מבין. אתה שואל למה? אתה שואל מה יצר פה? אתה יוצא עולם שלם.